בשיעור הקודם דיברנו על בדיקת חמץ. אמרנו שחמץ אסור באכילה אפילו כלשהו, לעומת זאת איסור שימצא או יראה חמץ ברשותי הוא על כזית. לכן אמרנו שאנחנו יכולים לבדוק רק במקומות שמצוי בהם חמץ, מקום שאין חמץ או החמץ יפסל מאכילה, אין צורך בבדיקה. דברים שאנחנו יכולים לחלק את הבדיקה לחלקים, כל יום מה שאנחנו מנקים, להשאיר אותו רקע דלילה ולבדוק בלילה לאור הנר, או ביום במרפסת מקום פתוח או מול חלון פתוח, וחלק מהבית אנחנו משאירים לבדיקת ליל חמץ, אז אנחנו בודקים בבדיקת חמץ עם ברכה לאור הנר בכל המקומות שעוד לא בדקנו. מהו חמץ? חמץ אלו חמשת מיני דגן שבאו במגע עם מים ונשארו ככה משך 18 דקות. דיינו חיטה, שעורה, שיפון, שיבולת שועל או כוסמין שבא עליהם מים ונשארו ככה עם המים 18 דקות, זה מחמיץ, זה איסור חמץ. חמץ בתערובת לפני פסח מתבטל. לעומת זאת, חמץ בתערובת בפסח עצמו לא מתבטל אפילו באלף. כוונה, ממש חמץ ודאי אסור לאכול בכל מקרה. אבל אם היה קצת חמץ שיתרבב באוכל אחר, אם זה קרה לפני פסח, זה מתבטל. אם זה בפסח עצמו, לא מתבטל אפילו באלף. זוהי הסיבה שישנם הנוהגים לקנות כל המצרכים לפסח עוד לפני פסח, שמה היה שם משהו חמץ, עכשיו הוא מתערבב ומתבטל לפני החג. יש יחידי סגולה שאפילו מקפידים לבשל את הכל לפני פסח, ויש גם כן שמקפידים להכין מים לשתייה לצורך פסח עוד לפני פסח. למה? כי אנחנו מקבלים את המים שלנו מהכנרת, ואם דוגמה איזה מסעדה שם זרקה חמץ, או אדם שעוד לא שומר תורה ומצוות, הלך לטייל עם הבן שלו, קנה לו ביסלי, זורק את הביסלי לדגים, נשאר עכשיו במים. אם זה קרה בפסח עצמו, ואנחנו אומרים שחמץ בפסח לא בטל אפילו באלף, פירושו גם לא במיליון, ועכשיו המים האלו יש בהם תערובת חמץ. יש פוסקים שאומרים שבכמות כזאת עצומה חמץ כן מתבטל, הוא לא בא לבית לסור על כל העולם, לכן יש בזה שאלה, והרבה מדקדקים להכין מים לשתייה לפני פסח, או כמו שסידרו בשנים האחרונות שלא מביאים לירושלים ולבני ברק מים מהכנרת. זה גם ההבדל בין מצות רגילות למצות מעודרות. יש לנו כמה מפעלים שמוכרים מצות מעודרות, כגון כהן הלפרין, יד בנימין. שם מפסיקים את עבודה כל 18 דקות ומנקים היטב את כל המכונות. למה? בזמן עבודה נדבק מהבצק למכונות, וקשה לנקות בכל הפינות. חתיכת בצק שעומדת 18 דקות מחמיצה, לאחר מכן יכולה ליפול על המצה לפני שהיא נכנסת לתנור, ואז יש לנו בעיה של תערובת חמץ. יש אומרים, אם זה לפני פסח זה מתבטל. המהדרין אומרים יכול ליפול מלמעלה ולא להתערבב. לכן המהדרין מקפידים לקנות דווקא מצות ש... עושים הפסקה כל 18 דקות ומנקים היטב את כל המכונות, כגון מצות אלפרין, יד בנימין, ירושלמי. לעומת זאת ישנם המצות הפשוטות, שמה עובדים ברצף ולא מנקים מסודי את המכונות, וסומכים על זה שלפני פסח החמץ בטל בתערובת. זה מצות כגון מצות ירושלים, יהודה, ראשון לציון, מצות ישראל, מצות אביב וכדומה. דוגמאות לחמץ. חמץ יש לנו לחם, ביסקוויטים, מצות של כל השנה, נותנים לבצק לעמוד הרבה זמן, קמח מצה של כל השנה. אגב, לשים לב מה קונים לפסח. לפני שנתיים היה לנו מקרה שאישה מצלצלת בערב פסח אחר הצהריים, ואחרי שהיא גמלה לבשל הכל לצורך החג, שמה לב שהיא קנתה בטעות כמחמצה של כל השנה. אתה צריכה להכשיר את הכלים, לזרוק את כל המאכלים. יטריות, ביגלח, ביסלי, פיצה, פלאפל, שיבולת שועל בקופסאות, כבר עובר בישול, קוסקוס מוכן, גרנולה, ופלים, שמרי בירה, שקטי מרק, גביעי גלידה, דייסות מוכנות. לעומת זאת, הקמח שלנו הוא לא ודאי חמץ. היום, לפני שתוכנים את החיטה, מרטיבים את החיטה, אבל זה מין חדר לחוץ, לא ברור שהוא מגיע לידי חימוץ. לכן הקמח הוא לא ודאי חמץ, אותו דבר גם כן סולת, סובין, נבט חיטה. אנחנו מוכרים אותו, משתדלים להעלים אותו מהבית, שמה בכל זאת נרטב. אבל צריך לדעת שהיום עשו קצת מהתפל עיקר. עשו מכל הנושא הזה של הקמח, שנתחל לפני פסח, כאילו חמץ גמור והאיסור הכי חמור בתורה. למעשה, כל השנים לא הקפידו על זה וסמכו על מחירת הקמח. לפני כמה שנים התחילו לטחון מיד לאחר פסח חיטה חדשה, ונהיה כבר עיקר המצווה. זאת אומרת שהביאו לסטייפלר מהקמח הזה שהתחל מיד לאחר פסח, והוא לא רצה לקבל. גם החזון איש לא הקפיד בנושא הזה. ועל ידי זה גם מגיעים לפעמים לידי מכשול, עושים איזה העיקר, ודברים חשובים יותר מזניחים. משקאות עשויים מחמץ, יש לנו בירה, וויסקי, וודקה, תחליף קפה, כגון צ'יקו, שמן נבט חיטה. גם דברים יוצאים מן הכלל, אבל לפניי עומדת פה מודעה גדולה שהופיעה בעיתונות החרדית. התנצלות במפעל שמייצר את הפחיות שתייה, שהופיע בשוק לפני פסח, בירה עם חותמת כשר לפסח בהשגחת המדעת של העדה החרדית. התברר שהמפעל לפחיות טעה והדפיס פחיות עם הכשר לפסח שהיו מיועדות לכל השנה. לכן אדם צריך לשים לב מה הוא קונה. מוצרים שמכילים קמח, כל מוצר שמכיל גלוטן, המילן יכול להיות מחיטה ויכול להיות מתירס, מלט גם כן מוכנס בהרבה מוצרים, כגון בקורנפלקס, וגם הוא עשוי מדגנים, ממרח חרדל, אבקת מרק, אבקת פלאפל, ממתקים כגון גליק, מוצרים של סויה כגון טיבול, שניצלים, תה נמס יכול להכיל מלט, פיצוחים מדביקים את המלח עם קמח, ויכול להיות שאלה של חמץ גמור. היום בשכונות החרדיות בדרך כלל עושים קמח תפוחי אדמה, אבל לא בכל מקום. בוטנים מצופים, קציצות דגים וכדומה. גם דבר שהוא לא מאכל צריך לשים לב, לדוגמה יש לנו הציץ עם פרחים חנותים, יכול להיות שם שיבולת של חיטה שנרטבה, נפל עליה מים, לא ודאי חמץ, אבל כדאי לפחות למכור את זה לגוי. מלח לימון, אין כמעט מוצר תעשייתי שלא מכיל מלח לימון, הוא יכול להיות עשוי מקטניות או מדגנים. נכניסים אותו לשימורים, ממתקים, סירופים. ממתיקים מלאכותיים, רובם ככולם עשויים מקטניות וגם חשש עושים מדגנים. השנה יש ממתיק חדש שהוא סוכר אמיתי. קטניות. מה עם קטניות? זהו זרע שזורים אותו, וכל מה שגדל זהו זרע כמותו. חיטה ושאר דגנים, אנחנו זורים גרגיר חיטה, יוצאת שיבולת מלאת גרגירים. כל צמח אחר שהוא גם כן גדל באותו צורה, ולא כמו פירות, שאני לדוגמה שם גרעין של תפוח באדמה, צומח עץ עם פירות. לעומת זאת כאן שיבולת שכל התוצר הוא רק גרגירים, נחשב לקטניות. קטניות מהתורה מותר לאכול אותן. אין איסור. לפני כ-1,000 שנים, בתקופת הראשונים, גזרו שלא להשתמש בקטניות. למה? היות הרבה פעמים מעורב בין הקטניות גרגירי דגן. גם בימינו, עם כל המכונות המשוכללות, הרבה פעמים כשאנחנו בודקים אורז, מוצאים גרגיר חיטה או שעורה, ואדם יבשל את זה בפסח, עלול לבשל חמץ, החיטה תגיע לידי חימוץ. בנוסף לזה, מקטניות עושים קמח, כגון קמח תירס, ועלולים לבוא להחליף בין קמח קטניות לקמח חיטה ולהשתמש בקמח חיטה בפסח. לכן גזרו שלא להשתמש בקטניות בפסח. הגזרה התקבלה בקהילות אשכנז, על לעומת זאת, ברוב קהילות ספרד הגזרה לא התקבלה. עם כל זה, היו קהילות ספרדיות שקיבלו על עצמם גזרת קטניות ולא אכלו בכלל קטניות, או קיבלו את זה באופן חלקי, יש לא אכלו אורז, ושפוך שאכלו רק אורז ולא שאר הקטניות. הגזרה היא בין על קטניות מיובשות ובין על קטניות טריות, כגון נפונה, טריה או קפואה. קטניות המצויות אצלנו, יש לנו אורז, אפונה, אספסף, הם עושים את הנבטים הדקים, דוחן, חמניות, חומוס, חילבה, חרדל, כוסמת, כמון. אגב, בכמון התברר לפני שנה שמעורב בו בדרך כלל גרגירי שיבולת שועל. אני צריך מומחה להבחין ביניהם, אבל רוב עדי הקשות הפסיקו לתת הכשר לכמון. רק אדם קונה כמות קטנה ובודק היטב היטב אם יודע להבחין ביניהם. מש, כן, שוית ירוקה קטנה, סויה, עדשים, פולים, פרג, פשטן, קימל, רוביה, שווית, סומסום, תירס. בוטנים, גם כן, לפי רוב הדעות, נחשב לקטניות, יש שמקילים ומשתמשים בבוטנים. לפני כמה שנים רב חשוב נתן אפשרות לקונדיטוריות לפות עוגיות בוטנים בפסח, אבל הכל נשאר בחנויות כי הציבור לא קנה. בספר חיי אדם רצה לאסור גם תפוחי אדמה, היות וגם מתפוחי אדמה עושים קמח ועלולים להחליף. אמרו לו שהוא לא נותן חיי אדם, אם לא יאכלו תפוחי אדמה בפסח, מה יאכלו? והתקנה הזאת לא התקבלה. לעומת זאת, גרעיני אבטיח, גרעיני דלת, אין בהם איסור קטניות. פיסטוקים, נחשב אגוזים, ואין בהם איסור קטניות. נבטים עושים אותם מקטניות, לכן מקפדים שלא להשתמש בהם. פטריות, מגדלים אותם באופן כזה שלוקחים גרגירי חיטה, עליהם מולחים נבגים של הפטריות, וכך צומחות הפטריות. החל צירות פטריות עם הכשר מיוחד לפסח. מקפידים גם על שמן קטניות. לכן לא משתמשים בשמן סויה, שמן חמניות. שמן בוטנים יש שנהגו להקל, בחוץ לארץ מקובל יותר להקל. לעומת זאת בארץ לא משתמשים בקמח בוטנים. שמן כותנה גם יש שמקילים, אבל בארץ לא מקובל להקל. צריך לדעת שישנם הכשרים שמשתמשים בשמן כותנה, ולא תמיד מציינים זאת במוצרים. במה כן משתמשים? שמן זית, שומן קוקוס, בשנים האחרונות יש לנו שמן דקלים ושמן אגוזים. מוצרים המכילים קטניות, יש לנו שוקולד, ממרח שוקולד, ריבה, ממתקים, מרגרינה, גלידה, שימורים, אבקת מרק, אבקת אפייה, נקניק, ליקר, מיונז, מיצים, חטיפים כגון במבה, חלווה, טחינה, חמת בוטנים. אגוזים ושקדים מקולפים, יש מקומות ששמים עליהם אנטי אוקסידנט, חומר שמונע חימצון, שייתן טעם פגום, וזה עשוי מקטניות, לכן לקנות כל המוצרים לפסח רק עם השגחה מהודרת, כולל גם מוצרים פשוטים ביותר, היום קשה לדעת כל מוצר ומוצר מה הוא מכיל. אמרנו שמנהג עדות המזרח ברובם כן לאכול קטניות, אבל צריך לשים לב. לדוגמה, יש תחנת קמח פה בירושלים שגם מלטשת אורז. קמח מתופף לכל מקום יכול להגיע לאורז. לכן גם מי שמשתמש בקטניות, רק קטניות שנמצאות תחת השגחה מעולה. יש נוהגים לברור את הקטניות 3 פעמים, שנמצא שם גרגיר חיטה, ויש יחידים שמקפידים גם כן, שכאשר מבשלים את הקטניות, לא מכניסים אותם לסיר עם מים ומתחילים לבשל לאט לאט, כי אז על הצד שיש גרגיר חיטה הוא יכול לחמיץ, אלא קודם מרתיחים את המים ושופכים את האורז ישר לתוך המים הרותחים, כך שאפילו יש משהו חמץ בפנים, הוא מיד מתבשל ולא מספיק להחמיץ. מנהג ישראל דינו, כל אחד ילך לפי מנהג אבותיו, יש שנמנעים מלאכול כל מיני מאכלים כגון דגים קפואים, היו קלות שלא אכלו שום, יש שנוהגים לקלף את כל הפירות, כל אחד לפי מנהג אבותיו. יש הרבה שנוהגים שלא לאכול אצל אחרים, אפילו אצל קרובים, בפסח כל אחד אוכל בביתו. יש מברים את זה בתור סיבה למה בפסח אנחנו אוספים כסף לצדקה קמחא דפסחא יותר מאשר בשאר החגים. היות בשאר החגים אני יכול להזמין בן אדם לבוא לאכול אצלי בבית, אבל בפסח שכל אחד אוכל דווקא בבית שלו, צריכים לדאוג לו שלו כסף לקנות את המצרכים לפסח. מי שמקפיד בנושא קטניות וזקוק להשתמש בקטניות כגון תינוק שצריך דווקא מטרנה צמחית וכדומה, נוהגים לייחד כלי מיוחד למטרה הזאת ולא משתמשים בכלים הרגילים. קטניות שנמצאו בבית, אולי שם החמץ, אנחנו מוכרים אותם במחירת חמץ. מחירה לגוי. אמרנו שאדם צריך לבאר את החמץ מהבית ולבטל אותו. אבל אדם שיש לו הפסד מרובה, התירו לו למכור את החמץ לגוי. באופן כזה החמץ עובר לרשותו של הגוי, היהודי לא עובר כאן על איסור. בעבר נהגו שכל אחד מוצא גוי, מוכר לו את החמץ, הגוי לוקח איתו את החמץ הביתה, משלם בשביל החמץ, לאחר פסח, אם הגוי רצה, הביא אותו בחזרה והציע למכירה בחזרה, אם לא, הוא לא הביא. יותר מאוחר נהגו שאדם לוקח גוי שהוא מכיר אותו, מוכר לו את החמץ, כותפים שטר, אבל משאירים את החמץ בבית בפינה מיוחדת. זה של הגוי, אבל נשאר בבית. היות ולצורך מחירה כזאת צריך לכתוב שטר מדויק, והגיעו לידי טעויות, לא כל אחד ידע לכתוב את השטר ולעשות את הקניינים כמו שצריך, לכן הניגו שבדין הוא הרב של העיר, של השכונה, הוא המוכר את החמץ. אדם בא לרב, ואני לא מוכר את החמץ לרב, הרבה דברים חושבים שאנחנו מוכרים את החמץ לרב. גם הכסף שנוהגים לתת זה עבור הטרחה ולא שאנחנו מוכרים את החמץ לרב. והרב מוכר הלאה לגוי. אנחנו מייפים את כוחו בקניין, לוקחים קניין סודר, לוקח מטפחת של הרב, מקביע את זה, וזה אני מקנה את החמץ שלי, אני מייפה את כוחו, שוכל למכור את החמץ שלי. גם מוכרים פינה בבית בשביל הגוי, שאגב הקרקע הוא קונה את החמץ. עם כל זה, היות ויש פה שאלה שאופן הזה לא תופס לגמרי מבחינה משפטית, לכן יש שלא סמכו על המחירה הזאת. אין פה גמירות דעת גמורה, יש שלא סמכו על המחירה. היום גם זה נהיה כבר מעיקר פסח. לנו פעם יחידי סגולה הקפידו בנושא הזה, שלא לסמוך על מחירת חמץ, היום זה נקרא כאילו א' ב', מי שלא מקפיד על זה כאילו כופר בעיקר. ולאחר פסח מתחיל תעשייה שלמה של מוצרים שייצרו אותם אחרי פסח. כאן קודם כל צריך זהירות, יש נבדי קשות שאומרים שאין להם אחריות על המדבקה הזאת שזה מיוצר אחרי פסח. לדוגמה, לפני כמה שנים, שבוע לפני פסח הופיע במקולות בשכונת גאולה בירושלים, בגלח שלם מדבקה נאפה אחרי פסח. האמת היא שלא כתוב איזה פסח יכול להיות שהתכוונו לשנה שעברה. ואז מה קורה? כולם מיד אחרי פסח קונים את כל המוצרים שמייצרים מיד אחרי פסח. מה עושה המפעל עם כל הסחורה הישנה? שומר אותה צוף הקיץ, אז הוא משווק את היתריות שיכולים להיות כבר בתוספת חרקים מחמת יחסון ממושך. אדם שבכל זאת רוצה להקפיד, צריך להסתכל על תאריך הייצור. ברוב מוצרי המזון מוטבע תאריך ייצור. אגב, צריך לדעת שלא תמיד זה ייצור, הרבה פעמים זה גם יכול להיות תאריך אריזה. זה מפעל מייצר כמויות גדולות, ולאחר מכן אורזים בסקיות קטנות. התאריך המוטבע הוא תאריך אריזה. מוצר שמיד אורזים אותו, זה תאריך ייצור. מוצר שקודם מאחסנים כמויות גדולות, רק אחר מכן אורזים, אז התאריך הוא תאריך האריזה. הקוד משתנה כל שנה, כי תלוי מתי חל פסח. הקוד מורכב מארבע ספרות. לדוגמה, השנה, התאריך שהוא אחרי פסח, זה 4104. הספרה הראשונה, 4, מסמלת את השנה, 2004. שר שלושת הספרות, 104, מסמלים את הימים מראשון לינואר עד אחרי פסח, שנה יוצא לנו 104 יום. יש שנים שזה 105, 119 וכן הלאה. ביתריות של אוסם, היום מייבאים אותם מאיטליה, רוב רובם של היתריות, חוץ מכמה סוגים בודדים שעושים בארץ, שם לא מוטבע הקוד הזה, אלא שם צריך לעשות חשבון. התאריך הסופי לשיווק המוצר, אנחנו מולדים את זה שנתיים בדיוק, זהו תאריך הייצור. כן, תאריך סופי פחות שנתיים זה תאריך הייצור. במוצרים של אוסם מארץ יש בדרך כלל חמש ספרות. דנו בנוסף לתאריך, יש לנו גם כן המשמרת או המפעל שעובד, לכן הספרה החמישית היא לא רלוונטית לענייננו. בכל זאת, כל אחד מאדר למכור את החמץ, למה? אולי נשתר באיזה פינה חמץ, למה יש לו קטניות, תרופות וכדומה, חוששים אז מוכרים. יש גם מוכרים את החמץ שדבוק או בלו על הכלים. כאן צריך לשים לב שלא לכתוב שאני מוכר את הכלים לגוי. כי אם אדם מוכר את הכלים לגוי, לאחר פסח אני קונה ממנו בחזרה, זהו כלי שברשותו של הגוי, ועבר לבעלות של יהודי שטעון טבילה. לכן נוהגים לקרוא רק את החמץ הבלוע בכלים, החמץ הדבוק בכלים. חזוני שהיה מקפיד לכתוב דווקא שמוכר את הכלים, ואחרי פסח הוא היה מדביל את כל הכלים. למעשה מצד הדין אין עניין למכור את החמץ הזה, כי אין איסור בחמץ הבלוע, אבל יש מחמירים למכור את זה. איך הגוי קונה את זה? או סחורה עוברת לסוחר, אדם מוכן לקנות גם דבר כזה, בבקשה. יש בני אדם שמוכנים לשלם בשביל פיסת נייר משומשת $1,000,000. לדוגמה, יש בולים מלפני 100 שנה, שהשווי שלהם היום מאוד יקר, אמור שזאת פיסת נייר משומשת, מוכתמת, אפילו מכתב, אי אפשר לשלוח בזה. אדם בא למכור חמץ, צריך להבין מה שהוא עושה, להתכוון שהוא מוכר את החמץ. הרב הוא שליח שלנו, אנחנו עושים פעולת קניין, כותבים בשטר שם כתובת באופן קרי, מפרטים את המקומות ששם יש חמץ, כותבים תאריך וחותמים. המחירה היא מחירה גמורה. אם הגוי בא באמצע פסח ורוצה את החמץ, אז צריך לתת לו. לדוגמה, פעם מישהו כתב בשטר שהוא מוכר את המיקסר, הגוי קרא בשטר מיקסר, הוא בא לתבוע את זה. הלכו לרב, הרב אמר שחייבים לתת לו. חמץ שמחרנו, מקום שמחרנו, עושים מחיצה או חדר סגור, או מעמידים מחיצה עומדת. יש ודאי קשות שמקפידים היום עם בעלי מפעלים. יש כאלה חושבים, זה טקס סמלי, ולא מתכוונים למכור. לכן עושים היום מחירה עם עורך דין, עם חוזה משפטי, בר תוקף משפטי, ועל ידי זה המחירה היא אמיתית. אדם שנוסע לחוץ לארץ, לדוגמה, אדם נוסע לאמריקה, והחמץ שלו כאן. הוא יעשה את המחירה באמריקה, שם מתחיל פסח 7 שעות לאחר מכן. יוצא שפה כבר מתחיל פסח, ויש עדיין חמץ. לכן ראוי למכור כאן את החמץ, שאני מכור מחירה מוקדמת, בי' ג', ובסוף פסח, התכוון לא לזכות בחמץ, עד שיגמר הפסח איפה שהוא נמצא. לכן להפך, מי שבא מחוץ לארץ ישראל, אז יחמיר כמו ארץ ישראל בתחילת פסח, ובסוף פסח יחמיר כמו בחוץ לארץ, כוון בינתיים לא לזכות בחמץ וחזרה. דבר שלא ראוי לאכילה לא צריך למכור, לכן תמרוקים, סבון, משחת נעליים, אין טעם למכור את זה. אמנם אנחנו מחמירים בפסח ששיחה, למרוח על גוף שיחה כשתייה, ולכן למרות שכל השנה משתמשים גם בסבון לא כשר, ולא סבוני הרחצה הם לא כשרים, בפסח מחמירים שיהיה כשר לפסח. משחת שיניים מכניסים לפה, מקפידים יותר, אם כי כל זה לא איסור גמור. תרופות. תרופות מרות שלא ראויות לאכילה, הן לא נחשבות לחמץ, ולא רק שלא צריך למכור לגוי, גם כמותר לקחת אותה. לכן צריך לדעת שאדם צריך לצורך רפואה, הוא צריך תרופה מסוימת שלא יקל דעתו להחמיר ולא להשתמש בתרופה. בעבר, קופת חולים פרסמה רשימה של תרופות עם חמץ ופרסמה אותה רק לרופאים ובתי מרקחת. בשנים האחרונות ודאי קשות מתחילים לפרסם את הרשימה בכל מדריך קשות, וכל אחד בודק את התרופות שלו, ואם התרופה שהוא לוקח היא לא ברשימה הקשרה, הרבה אנשים מפסיקים לקחת את התרופות שלהם. יש מולי פה מכתב של הרב שטרן מבית דינו של הרב ווזנר, שכותב בשם הרב ווזנר ושם הרב אליושיב, שאסור לעשות כן. אנשים מחליפים לבד תרופות, יש פה סכנה. לכן, הוא כותב, כל אותם אנשים אשר נותנים תרופות מחמד בעיות רפואיות, כגון לחץ דם, סכרת, חולי לב, כליות ושאר איברים פנימיים, וכן אלו סובלים בעיות נפשיות וכדומה, רשאים לקחת את תרופותיהם בלי שום חשש ופקפוק כלל, בין אם הם מופיעים ברשימת התרופות הקשרות ובין אם הם אינם מופיעות. והוא מספר שכל שנה יש הרבה מקרים של אנשים שמחליפים את התרופות על דת עצמם, ולאחר מכן לוקח שבועות עד שמתוששים לאחר פסח. לכן, קודם כל, תרופה מרה לא טעימה, אין איסור. אדם שחולה הוא מחויב לקחת את התרופות. אותה תורה שמה שעלינו לשמור על פסח, גם אומרת שעלינו לשמור על בריאותנו. הוא ממשיך לכתוב, יתרה מזו, אפילו אם יש ברשימת התרופות תרופה מעין זו שהקשרה לפסח, אסור באיסור גמור לשנות מן התרופה הקבועה לתרופה אחרת. בעצם השינוי יכול לגרום סיבוכים שונים ובעיות רפואיות שלא ניתן לצפותה מראש. לכן כל הירא ואחרי דבר השם ונפשו, יפתה דקי מצוות ושמרתם לנפשותיכם, ככל משפטה וחוקתה, לא ישנה מאומה מן התרופות הקבועות שהוא משתמש בהם. הכל מותרים, הכל שרויים, אין בהם לא שמץ של איסור או חשש, איסור כלל וכלל. תרופות מתוקות יותר שאלה, אבל זקוקים, חולה צריך, לוקח, תינוק, חולה, יש סירופ שלא קשה לפסח, נותנים לו. הרמי בליסק היה הרי כידוע מאוד מדגדג בלכה, מאוד מחמיר. לעומת זאת, בתענית יום כיפור היה מאוד מקל. שאלו אותו, איך בנושא הזה הוא מקל? הוא אומר, אני לא מקל בתענית יום כיפור, אני מחמיר בפיקוח נפש. פתילות, זריקות, טיפות עיניים, אין שום שאלה. לגבי הכשרת כלים והכשרת המטבח, איסור חמץ, אמרנו אסור לאכול אפילו משהו חמץ. הכלים שלנו בלועים עם חמץ. אדם יבשל בכלי של חמץ, יצא תם מהדפנות ויכנס לתבשיל. לכן העצה היא או להכשיר את הכלים כדי שנוציא את התם הבלוע ולזה נוכל להשתמש בהם בפסח, או להשתמש בכלים חדשים או כלים מיוחדים לפסח. אדם שרוצה להכשיר את הכלים צריך להכשיר כל עוד חמץ מותר באכילה. עם כל זאת, נקרא את הלשון של ספר יסוד ושורש העבודה. וביותר צריך לזרז ולהיזהר כל הירא ואחרי לדבר השם, שלא להשתמש בפסח בכלים שהשתמשו בהם חמץ כל השנה ונתקשרו על ידי עגלה, כי בלתי אפשרי לנקם היטב בסדקים הקטנים, שלא יישאר בהם משהו חמץ על כל פנים. ובספר סדר פסח כלכתו הוא כותב, מי שאינו בקי בהלכות הכשרה לפסח, אין לו להכשיר לבד, כיוון שהלכות פסח מרובות וחמורות הן, ולא כל אחד בקי בהלכותיהם. וצריך להגעיל בפני תלמיד חכם, היודע הלכות אלו היטב, ועל כל פנים ישאל קודם לרב איך להגעיל. והעריכו הפוסקים גודל המכשולים בעגלה, שלא בפני תלמיד חכם. וכאן יש מקום לעיר שבאמת היה ראוי בכל מקום ומקום להעמיד תלמיד חכם ליד מקום הכשרת כלים. יש מקומות שמסדרים את זה כדי לדעת איזה כלי אפשר להכשיר, איזה אי אפשר להכשיר, כי בדרך כלל אי אפשר לסמוך על אותם אנשים שמכשירים את הכלים. אדם רוצה להרוויח כמה פרוטות, לוקח איזה חבית חלודה, שם אותה ברחוב, מתחיל לחמם מים ומכשיר כלים. הוא לא יודע איזה כלים אפשר, איזה כלים אי אפשר להכשיר. גם יש עוד נקודה שיכולה להטות, צריך להרגיל את הכלי רק שמים רותחים ומעלים בועות. יש ששמים בתוך החבית אבן, וזה גורם לבועות קטנות לעלות, ונותן תחושה כאילו המים ממש רותחים. לא רק שמכניסים כלי לתוך המים, הרבה פעמים זה מקרר את המים, וצריך לחכות עד שזה שוב רותח ומעלה בועות. היות והיום רוב הציבור לא נוהג להכשיר כלים חוץ מדברים בודדים, אנחנו לא ניכנס לפרטי ההכשרה, היות והם רבים ומשתנים לכל כלי וכלי. ואדם שרוצה להכשיר כלי, ישאל חכם איך לעשות את זה. רק נציין כלים שאי אפשר להכשיר אותם, כלי לישה, כגון נפה, מערוך, מקצף, מפות של אשים עליהם חמץ, מגרדת שמגרדים שם חמץ או מטחינה שטוחנים שם חמץ, כלי חרס, פורצלן, חרסינה, מצופה, קרמיקה, כל אלו לא מכשירים, תבניות אפייה, סיר פלא, טוסטר, מחבת טפלון, כל אלו נוהגים לא להכשיר, ואת האשכנזים גם נוהגים לא להכשיר לכתחילה כלי זכוכית. נעבור אם כן להכשרת המטבח עצמו, כי זה נוגע לכל אחד. ישנם יחידי סגולה שיש להם מטבח מיוחד לפסח, אשרי חלקם, אבל לא כל אחד יש לו, לכן את המטבח עצמו צריכים להכשיר. יש בנושאים האלו חילוקים ניכרים בין מנהג אשכנזים למנהג הספרדי. כפי שהזכרנו מקודם, נזכיר שוב לפני שאנחנו עוברים להכשרת המטבח עצמו, לגבי כלי חמץ. כלים כגון סירים של חמץ שאנחנו שמים בצד ולא מכשירים, מספיק לנקות כרגיל, לא צריך להוריד את השחור ולא כל מיני שריטות, מספיק להדיח אותם כשמו שמדיחים כל מוצאי שבת לדוגמה, ושמים אותם בצד. אין עניין להבריק את הכלים, לא צריך לעשות זכר למראות עצובות. לגבי כיור, כיור עשוי מחרס לא מועילה לו הכשרה לפי מנהג אשכנזים, לכן מצפים את הכיור, ליתר חומרה שופכים עליו מים רותחים, לכן לוקחים מים חמים מקומקום ושופכים על הכיור ומשתמשים בו רק כשמכניסים בתוכו כיור מפלסטיק שמכסה מכל הצדדים. לפי מנהג הספרדים מעיקר הדין, אפשר להכשיר את הכיור חרס על ידי מים רותחים ששופרים מכלי ראשון, אבל כפי שאמר לי הרב בנציון אבא שאול זצ"ל, המנהג גם כן לחסות את הכיור. כיור העשוי ממתכת כגון כיור מרוסטה, מעיקר הדין מנקים היטב, לא משתמשים בו 24 שעות במים חמים, חמץ חם, ולאחר מכן מכשירים אותו עם מים רותחים וברזל מלובן. כוונה שלוקחים ברזל או אבן, שמים אותם על האש עד שמאוד חמים, ובו זמנית מרתיחים מים. היות ואנחנו צריכים להביא את הכלי למים הרותחים ואין לנו אפשרות, אז אנחנו מביאים את המים כשהם רותחים לכיור. אנחנו לוקחים ברזל, שמים אותו על האש עד שהוא נהיה מלובן, ולאחר מכן מרתיחים מים. לוקחים את הברזל המלובן, שמים אותו קרוב לכיור, והמים הרותחים שופכים על הברזל סמוך לכיור, והמים מגיעים ברתיחה לכיור. עם כל זה, רבים נוהגים שלא להכשיר את הכיור גם עם מתכת, אלא לצפות אותו. לפי מנהג הספרדים, מעיקר הדין מספיק לשפוך מים רותחים, אחרי שלא משתמשים בו 24 שעות. כיור שלא משמש לכלים, כגון כיור נטילת ידיים, מספיק לנקות אותו כרגיל. מייבש כלים גם מספיק לנקות אותו, אבל יש שנוהגים להחליף למיוחד לפסח, יד וכלים נוגעים איפה שכלי חמץ נוגעים כל השנה. לאחר שגומרים לנקות את הכיור, טוב לשפוך לתוך חור הניקוז חומר פוגם, סבון וכדומה, שרצת שנשארו פירורי לחם בתוך הסיפון, אז זה נפסל מאכילה. כך שאפילו כשתהיה סתימה בפסח ומים יעלו למעלה, אז אני כבר לא חושש לאותו חמץ. מסננת בתוך הכיור ומשולש שבו שמים את הפסולת, ראוי להכין מיוחדים לפסח. אגב, יערה לכל השנה, היום ברוך השם, הרבה בתים יש לנו שני כיורים, וקונים שני מסננות או שני משולשים לפסולת זהים, ומניחים אותם בתוך הכיורים, וכאשר עושים ניקיון, מוצאים את שניהם, ועלולים להחליף ביניהם. זה בלועתם בשר, זה בלועתם חלב. ראוי לקנות דוגמה שונה, צבע שונה, שלא יחליפו ביניהם. הברזים, מנקים אותם היטב מבחוץ, שופכים עליהם מים רותחים מבחוץ, אם אנחנו משתמשים בתוך הברז עם מים חמים, ופותחים את הברז החם, ונותנים למים חמים בחום גבוה לזרום מתוך הברז. יש פוסקים שאומרים שמספיק רק לנקות. צינור גומי, ישנם מחברים לברז צינור גומי לקרב את המים יותר כלפי מטה, צריך להחליף, היות וזה הרבה פעמים נכנס לתוך הסיר, לתוך התבשיל, וקשה להכשיר את זה. לגבי השיש, משטח עבודה, צריך לנקות אותו היטב, ומעיקר הדין מכשירים אותו לידי עירוי מים רותחים עם ברזל מלובן לפי אשכנזים. לפי הספרדים מספיק רק לשפוך מים רותחים מכלי ראשון, ואם לשים עליו בצק על השיש, אז גם לפי הספרדים צריך ברזל מלובן. אבל היות השיש סדוק, יש שם סתימות שעשויות מחרס, נוהגים לא להכשיר את השיש, אלא מצפים אותו. אפשר לצפות אותו במשהו עבה, בעבר אם ציפו אותו עם דיקטים, פחים מיוחדים. אם זה מכסה לגמרי את הכל, אין צורך להכשיר. נוהגים לכן לחסות את השיש עם דבר הזה שהחום לא עובר דרכו, כגון PVC. אם החום עלול לעבור, קודם שופכים מים רותחים בשיש, ואחר כן מצפים. לכן לדוגמה, היום מקובל לצפות את השיש עם נייר אלומיניום. ישנם שלושה סוגים של נייר אלומיניום. יש נייר הדק של כל השנה, שהוא תכף נקרא, והוא לא יעיל למטרה הזאת. יש לנו נייר בינוני, ויש לנו נייר אלומיניום עבה. העבה אפשר לחתוך אותו בדיוק לפי מידה, לקפל אותו ויכול להחזיק ממד כמה שנים. רק צריך לשים לב, במשך השנים הוא משתפשף. כששמים אותו על השיש לא שמים לב. מסתכלים מול האור, מול חלון, רואים בו נקבים קטנים. לכן כבר רואים נקבים, הוא כבר לא יעיל, ולקנות חדש. וישנו הנייר אלומיניום הבינוני, שהוא גם כן די עבה, ובו מצפים את השיש. מומלץ לקנות מידה יותר רחבה מהשיש. לדוגמה, אם השיש ברוחב 60 סנטימטר, אני קונה רוחב 80 או מטר, באופן כזה יש לי עודף, אני יכול לקפל אותו מתחת לשיש בשוליים, וזה נתפס חזק, ומצד השני אני מקפל ומקביע אותו כנגד החרסינה. על החרסינה ניתזים מאכלים, סירים חמים נוגעים, לכן מקפידים, כפי שנראה תכף, גם לעשות משהו בקשר לחרסינה. אז פה אם אני שם נייר כסף, שאני מקפל אותו נייר כסף גם לכיוון החרסינה, וזה מכסה את הקיר, אז מגן עלינו מהמגע הזה. חרסינה שעל הקיר, כפי שמענו, נוגע שם אוכל, ניתז, סירים נוגעים, לכן צריך גם כן לצפות. אפשר, מעיקר הדין, לשפוך על זה מים רותחים מכלי ראשון, זה מספיק, או לצפות את זה עם ניילון שקוף או נייר כסף, כפי שביארנו. קיריים. קיריים שאנחנו משתמשים בהם חמץ כל השנה, בלויים מחמץ. קשה להכשיר אותם. לכן, העצה היא לייחד חצובות מיוחדות לפסח. אדם קונה היום תנור קיריים בסכום שהוא דרך על מעל ל-3,000 שקל, כדאי לקנות עוד כמה חצובות. קודם כל, לכל השנה. אני מייחד חצובה אחת לבשרי ואחת לחלבי, לצאת לי כל חשש. ביום שישי צריכים לבשל הרבה בשרי, אז כדאי לייחד שני חצובות לבשרי ועוד חצובה נוספת לחלבי. כדאי לקנות אותו דבר גם כן לפסח, אז אנחנו את החצובות של כל השנה לא צריכים לנקות יסודי, רק לשטוף עם מי סבון ולניח בצד. ומחליפים את זה לחצובות המיוחדות לפסח. או היום מחיר הקיריים ירדו פלאים, ואפשר בקלות לקנות קיריים מיוחדים לפסח למי שאפשרות בידו. בכל אופן, למי שאין חצובות מיוחדות לפסח, מנקה אותם היטב, וצריך לעשות להם ליבון קל. מניחים אותם על האש עד שהם נהיים מאוד חמים, או אפשר לחסות את כל החצובות, אני מרכיב את המבערים, את החצובות, מכסה נייר כסף, מדליק את המבערים, ואז החצובות מתחממות בחום גבוה, וזה מכשיר אותם. המשטח הלבן הוא החום לפי המודה שמתחת למבערים, מהדין צריך עגלה במים רותחים, אבל להיות וקשה לעשות עגלה, אנחנו מנקים היטב ומכסים אותם מפח מיוחד. או יום אפשר גם כן לקחת את הנייר כסף מעובי בינוני ולחסות את הכל. יש לי את המכסה של הקיריים, אני מתחיל מלמעלה, מקפל מאחוריו קצת שיתפס טוב, מקפל ומכסה את כל המכסה של הקיריים, מוציא את החצובות ואת המעברים, ואני פורס את הנייר כסף גם על המשטח הלבן. מקפל אותו קדימה איפה שהכפתורים, אפשר להוציא את הכפתורים, ולשים אותם רק לאחר שאני שם את הנייר כסף מעל האזור שכל הזמן נוגעים שם באזור של הכפתור. הכפתורים עצמם מנקים היטב. לאחר מכן נעשה נקף על הנייר כסף ומכניס את המעברים ואת החצובות. המעברים. מעברים מהם יוצא האש, וחצובות אלו, הברזלים עליהם מניחים את הסירים. המעברים צריך להוציא אותם, לנקות היטב בעזרת חומרי ניקוי. לאחר מכן מדליקים, מחזרים אותם למקום ומדליקים אותם משך כ-10-20 דקות על אש גבוהה, שזה ילבן את זה. הכפתורים מספיק לנקות היטב. תחתית שמתחת לתנור, בין תנור לקיריים, ישנו חלל, ברוב התנורים יש שם פח שאפשר להוציא אותו ולנקות אותו, אבל יש שלא, וזה נופל פירורים בפנים. מנקים כמה שאפשר, ולאחר מכן מתיזים שם ספרי שפוסל מהאכילה. קיריים חשמליות. נוהגים לנקות ולניח על זה פח מיוחד. מעיקר הדין, אפשר להדליק לכמה שעות את המעברים, ולנקות. על המשטח הלבן צריך לשפוך מים רותחים, וכאן צריך זהירות, כי יש פה חשמל ויכול להגיע לידי סכנה. מקרר. במקרר הכל קר, לכן אנחנו לא צריכים לשפוך מים רותחים ולא צריכים להכשיר, אבל לשים לב לכל המקומות שעלול להיות שם חמץ. בתא הקפאה מפשירים ומנקים היטב במים קרים. תא הקפאה של מקרר נו פרוסט, יש בתחתית של תא הקפאה, יש שם נקבים שהרבה פעמים נכנסים שם חמץ. אדם שעומד לקנות מקרר חדש, כדאי לבדוק גם את הנקודה הזאת, באיזה מקרר יש נקבים כאלו שקשה לנקות שם ובאלו אין. אותם הנקבים, אם נכנס שם החמץ, אני מנקה כמה שידי מגעת, לא לפרק את החלק שמגן על החלק הפנימי, כי זה עלול לקלקל אותו. אפשר לנסות עם שווה ואק להוציא משם החמץ, ואחר כך להטיס שם ספרי שפוגם אותו מאכילה. ומקרר יצמר שמעשה מקום שלא מגיעים לשם בפסח, אין צריך לבדוק. לכן פה בתחתית של תקפה אדם לא מגיע לשם, לא פותחים את זה ולא צריך לחוש לזה. שר המקרר מנקים אותו היטב של שום חמץ דבוק, מנקים היטב, נקו טוב את הגומי, הרבה פעמים למעלה מצטברים פירורים, הגומי מתקפל פנימה, צריך לפתוח אותו ולנקות אותו שם עם מים וחומר ניקוי. הצד האחורי של המקלל ישנה רשת להתקררות הגז, לעבור על זה עם מברשת או עם שואב אבק, וזה מספיק. המדפים מספיק לנקות אותם היטב, נוהגים לצפות אותם. תנור אפייה. יש שאלה גדולה אם ניתן להכשיר תנור מחמץ לפסח, ורוב נוהגים לא להכשיר. אדם שלא מכשיר את התנור, מספיק לנקות אותו כרגיל. דיינו, מתיזים ספרי מיוחד ומנגבים, כך שהספרי מגיע לכל פינה וזה מספיק. לא צריך להבריק ושפשף ולא למחוק את השם של הפירמה של התנור. הערה שגם החוט שמחבר בין התנור לקיר, הרבה פעמים נופלים עליו פירורים לנקות גם אותו. יש מתירים להכשיר תנור, צריך לנקות היטב, לא להשתמש ב-24 שעות, לחמם אותו שתיים בחום גבוה, תבניות חדשות, רשת להנחת התבניות חדשה, ומצפים את התנור מבפנים עם נייר כסף וכדומה. אבל המהדרים נוהגים לא להכשיר את התנורים, וכדאי לשאול כל תנור ותנור אופן ההכשרה שלו. גם תנור מיקרוגל, לכתחילה לא מכשירים אותו, זהו מסובך להכשיר. יש שמקילים, אם מנקים היטב, לא משתמשים 24 שעות, עם כוס עם מים, מרתיחים עד שכל המים מתאדים, מחליפים את הצלחת עליהם, מניחים את האוכל, ובפסח מבשלים רק בכלי סגור. אבל כאמור, בכתחילה נוהגים לא להכשיר תנור אפייה. שולחנות. שולחנות שמניחים עליהם סירים או מאכלים חמים, מביאים סיר מהאש, שמים אותו ישר על השולחן, צריך להכשיר אותו על ידי מים רותחים וברזל מלובן, לפי דת אשכנזים, לפי הספרדים מספיק לשפוך מים רותחים, אבל המנהג הוא לנקות אותו היטב ולצפות את השולחן עם דבר עבה שהחום לא עובר דרכו. לדוגמה, אפשר לצפות אותו עם קרטון ביצוע שניתן לקנות בכל חנות למכשירי כתיבה, או בפוליגל, כל אלו קלים לחיתוך בדיוק לפי המידה, ומניחים אותם על השולחן. שולחן שלא משתמשים בו עם אוכל, אז מספיק רק לנקות אותו היטב. נוהגים לצפות את כל השולחנות שיכולים לאכול שם, מצפים אותם שלא נבוא במגע ישיר עם השולחן. ארונות, ארונות שמכים שם אוכל צונן, כגון ארון מטבח, מנקים היטב בכל הפינות, עם סמרטוט, עם חומר ניקוי, ונוהגים לאחר מכן לצפות עם נייר. ארון ספרים מספיק לנקות היטב, אם יש חשש שיש שם פירורים. ספרי ברכת המזון, דיברנו שמוכלים אותם לגוי, שהגוי ישיר קצת זמירות ופסח. מפות. מפות בד שניתן לחבס אותם, להרתיח אותם, אפשר לחבס אותם ולהפוך אותם מחמץ לפסח, אבל גם רובם נוהגים לייחד מפות מיוחדות לפסח, או שמצפים אותם עם ניילון. מפות קש, רקמות, קשה לנקות אותם היטב, ונוהגים לא להשתמש בהם בפסח. מגבות כלים נוהגים גם כן לייחד מיוחדות לפסח, אבל אם אין, אפשר לחבס עם סבון, לבדוק שאין שום חמץ דבוק, ולהשתמש במגבות של כל השנה. מותר גם לגייץ מפות עם המגד של כל השנה. המילן בימינו הוא סינתטי ולא בעייתי. מגבות נייר לספוק שמן ממאכלים לקנות מיוחדים לפסח, כי יש נייר שמעורב בו חמץ. טבעות. טבעת שעומדים אותה בזמן הכנת אוכל, עוגה וכדומה, יש שמכשירים אותה לידי מים רותחים, אבל קשה להכשיר אותה, בפרט טבעת משובצת, נכנס שם חמץ, מנקים היטב, ויש נוהגים לא להשתמש בה בכלל בפסח, או לפחות לא להשתמש בה בזמן שמכינים אוכל חם כשר לפסח. פעמותים שמניחים אותם על השולחן כל השנה, מספיק לנקות אותם היטב, טוב להניח אותם לא ישירות על השולחן, אלא להניח איזה מגש, ועל זה להניח את הפעמותים. שיניים רגילות, מספיק לנקות אותם היטב, לפני זמן איסור חמץ. שיניים תותבות, סתימות, מעיקר הדין גם מספיק ניקוי היטב. ויש מחמירים שהיות ויש שם מתכת, זה בולע טעם, לא אוכלים חמץ חם משך 24 שעות לפני פסח, וזה מספיק. פלטות לאישור שיניים או שיניים תותבות שניתן מבלי להזיק, ניתן לשפוך עליהם מים חמים, אם אפשר שופכים מים חמים ראשון או מכלי שני. רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, אלו זוג שיניים תותבות מיוחדות לפסח, אבל זו חומרה, והוא עצמו היה מורה לאחרים שרק לא לאכול חמץ חריף או חמץ חם 24 שעות לפני פסח. כלים יפים של כל השנה שאנחנו משאירים בויטרינה, אפשר להשאיר את זה גם בפסח. טוב לנעול את הדלת או לכתוב פתק שזה כלי חמץ. נוהגים לייחד כלי ניקוי מיוחדים לפסח, ספוג, וטקס, סקוטש ברייט וכדומה, סבון כשר לפסח, מטאטא מנקים אותו היטב ונוהגים להחליף מטאטא חדש, שבוע אבק להוציא את השקית עם הפסולת ולנקות היטב. קניות, טוב לקנות בחנות מיוחדת לפסח, אם יש, אם לא לפחות חנות שנקטה היטב לפסח. מוצרים שקונים במשקל, שהמאזניים יהיו נקיות, טוב תמיד בתוך שקית. תיקים וסלי קניות, עדיף לייחד מיוחדים לפסח. יש נוהגים לשטוף את כל הפירות לפני פסח, הוא עדין טוב לשטוף בקבוק יין, שמן, לפחות לנגב אותם. ביצים בתבניות, אם אלו תבניות חד פעמיות, בדרך כלל אין בעיה. אבל בהרבה פעמים בתבניות, בפרט תבניות של 30 ביצים, משתמשים בתבניות ממוחזרות, או שמשאירים אותם בלול הרבה זמן ונופל שם תערובת של העופות שמכילות בדרך כלל חמץ. זהו בקצרה אופן הכנת המטבח לפסח. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נראה לגבי ליל הסדר.